מה ששלחתי לכם, הראיתם למדנו שבוע שעבר על סוג של מבוא, הקדמה, הפרקים הראשונים של אלוהים מבקש את האדם, אחרי זה מתחיל איזה סוג של מהלך שהוא מין בניית תודעה שהיא עונה על השאלה, סוף של הפרק השני, לא יודע מה שקראנו את זה בשיעור, עמוד 26, הוא אומר שיש שלוש נקודות מוצא למחשבה על אלוהים, העולם, או הרגשת נוכחותו של אלוהים בעולם, במקרא, ועל ידי עשיית רצונו. אז בעצם כל זה, שזה החלק הראשון, זה בעולם. מכאן והלאה מתחיל לתאר את העולם. אחרי שהוא יגמור את כל המהלך הזה, נראה את זה שבוע הבא, הוא יגיד, אבל זה לא היה הדבר היחיד, יש גם תורה, יש מעמד, ואז הוא יתחיל לדבר על מעמד הר סיני, שזה המקרא, לצורך העניין, ואחרי זה הוא ידבר על מצוות, עשייה. אז אנחנו, כיוון שהספר הוא מאוד מובנה, אני מקווה שנצליח כאילו לראות את המהלך הזה בשלמותו, כי אחרת זה יהיה קצת חלקי. אני מקווה שזה לא יתפוס לנו את כל השיעורים שיש לנו. מה גם ששבוע הבא אמור להיות טיול כמדומני, שעלול לגזור לנו את השיעור, אמור להיות טיול ברביעי חמישי. אז מצמצם אותנו קצת, נראה, אני מקווה שנספיק ככה לרחף על הספר הזה באופן שיקלוט את המבנה הכללי שלו, וגם עוד לראות יישומים של זה בכל מיני הקשרים קונקרטיים. עוד רגע, אני בינתיים מבסוט ממנו, מקווה שגם אתם, שיהיה לנו מספיק אורך רוח.
אפשר לצאת שם שנים,
אבל... מה?
הם שנים
שלכם. יכול להיות, נחשוב על זה מאחורי זה. לא, כמעט, יש עד הבוקר, אבל אני לא... נדבר על זה אחרי זה עוד מעט. אז תכף מה אנחנו רואים פה? יש לנו מסגר, מסתורים, תעלומה, אני אנסה קצת גם לעבור על כל מיני נקודות מרכזיות בפנים, אבל בעיקר כן לקחת את זה צד אחורה לשאול מה הוא עושה. כל הזמן עלו לי רפרנסים ללוינס, זה קצת לרוזנצוויג, שזה ככה עזר לי למקם אותו, בעיקר הבחנות, אבל לא רק, לא רק. כן, נכון. אם כן, אני חושב שצריך כאילו לפעמים להתעכב, יש לו כל מיני דברים שהוא עושה איזה טוויסטים כאלה. אבל בואו נתחיל, כאילו בהתחלה הוא מתחיל את פרק 3 עם הנשגב, זה מין ביקורת מודרנה כזאת, נכון? שהאדם רואה את הטבע והוא רוצה לנצל אותו, ואין לו עירת קודש, אין לו פליאה, אין לו השתאות. יש מה שתפס אותי, זה המילה פוסט מודרנה שנכנסת כאן, בעמוד 28. מה? מההלם של החלפו, כן. הוא אומר פה, מה שנתפס כהישג בעיני האדם המודרני, עלול להתפס כדופי בעיני האדם הפוסט-מודרני, ואז הוא אומר, בעתיד לבוא יתקשו בנינו להבין, זה טיפוס. כיצד חי דורות שלמים שלא יחשיבו את רעיון האלוהים כאידאה הנעלה ביותר. זאת אומרת, ההנחה שלו שהמודרנה והחילון זה דבר הפיך. ואנחנו עכשיו עוד מעט הפוסט, והפוסט אומר שהמשחק של אלוהים חוזר. נכון, כאילו זה פתאום המשפט הזה מאוד תחס את זה, גם זה שהשימוש המונח הזה פוסט מודרני, אני חושב בזמנו, הוא לא היה שכח בכלל. זה לא הפוסט מודרני שאנחנו מדברים היום, שזה משהו שנטבע, קח לך את כל הגוש, משהו שנטבע ונכנס לשימוש אחרי זה.
זה כאילו רק הפוסט, כאילו זה באמת...
זה כאילו, כן, מילולית, אני חושב, שוב, לא יודע איך זה בדיוק היה, אבל הספר הזה יצא בשנות ה-50, לדעתי המושג הזה עוד לא היה בשימוש אז. לפחות לא באופן שאנחנו מדברים היום. לכן זה מעניין לראות האם באמת הפוסט-מודרני היום הוא בוודאי חזרה של הדת, אני לא יודע אם באופן שהוא מדבר עליו. אבל זה כן עזר לי מאוד למקם אותו, ושוב, בהנגדה ללוינס, זה עזר לי בכמה הקשרים כאן, שלוינס, כאילו אתה רואה שהוא בכל מקומות, הוא מקבל את החילון. כי עובדה, הוא פח עליו אפילו, ומציג את הדת של יונת על גביו. ויש אלו לעומת זאת חושב שזה הפיך, ושאנחנו עכשיו צריכים לחזור אחורה. כמו שאמרת, יש בזה משהו נוסטלגי, ולפעמים קצת מעצבן רומנטיזציה של העבר. אבל יש לו אמון בזה שזה הפיך, שזה שבגדול אני חושב את כל מה שאפשר לראות בפרקים האלה אפשר לשים סביב המונח הזה של הסרת הקסם מהעולם, שבעולם המודרני הקסם מסתלק מהעולם בגלל המדע, בגלל הביקורתיות וכו' וכו', והוא חושב שזה הפיך, אני חושב שזה, הזכרתי נראה לי ש... הוא מנסה לתאר, בכל הפרקים אני חושב, הוא מנסה לתאר תודעה שהיא תקיפה גם לגבי האדם המודרני, זה לא ארכיאולוגיה, ככה הוא חושב. שנכן אני חושב בסוף אנחנו צריכים לקרוא את הפרקים האלה ולשאול האם יש לנו תודעה כזאת, האם יש לנו תחושות כאלה כמו שהוא נושא לתאר, שהוא קורא אותם דרך המקרא, אבל הוא קורא אותם ככה כי הוא חושב שהם רלוונטיות, הוא לא אומר זה הארכיאולוגיה של עזבנו אותה.
עכשיו רק דימנו
על
זה
שכן
יש
להם
פילוסופיה, כאילו כן
יש להם
פילוסופיה.
זאת אומרת
שיש פה כן
דימנו על לוינס. לא, נכון, מבחינה הזאת כן, הוא מנסה לתאר זה כסוג של פילוסופיה, שהוא אומר פה בהמשך איזשהו שהפליאה זה אופן של מחשבה. זה לא איזה משהו, לכן הוא גם לא אוהב את המילה מיסטיקה. אז משהו, אני חושב מה שאפשר לראות פה כל הזמן זה מין חיפוש כזה של פתחים. למשל, יש פה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן כשהוא מחפש איפה נמצא את הפליאה. בואו נגלגל שנייה הלאה. מחפש כאילו את המקום שהמציאות היא לא מובנת, יש לזה כמה דברים, כמה דברים שהוא חוזר עליהם. הוא לא, כזה אני אגיד כאילו ככותרת, אני אראה את זה אולי יותר בפנים, הוא לא מציב איזה ניגוד כזה, בין הידיעה לבין פליאה. אבל זאת אומרת, פעם אנשים לא ידעו, פחדו, ולכן הם היו באיזה עמדה של השתאות ופליאה, והיום כשאנחנו יודעים, הקסם הוסר מעולם, כי קסם בעצם הולך עם חוסר הדעת. זה זה בהמשך מפורש. וכל הזמן רוצה להגיד, יש את התחום הדעת, שהוא עובד, הוא עושה מה שהוא עושה, אבל תמיד יש משהו מאחוריו, ואז הוא יצטט לך את המדענים שאומרים שהעולם הוא לא מובן עד הסוף. כאילו מבחינה מסוימת הוא נעזר הרבה פעמים במוגבלות של המדע, אבל אחרי זה הוא תמיד מרחיב את המהלך, הוא רוצה להגיד לך שבעצם גם מה שאני כבר יודע, זה לא אומר שאני לא יכול להתפעל ממנו, אני לא מתפעל רק ממקרי קצה, אלא אני מתפעל גם מהדברים עצמם, מעצם זה שהם קיימים, יש לו כל מיני את הטוויסט הזה של לדעת מה קיים ולדחות על עצם זה שהוא קיים, ויש את המקום הזה של לדחות על תהליך הידיעה עצמו, כאילו הרפלקציה גם כן. זה כל מיני מעקפים כאלה שהוא נע ביניהם, אני חושב שכולם כאילו נדעו להגיד, יש את התחום של הדעת ויש את התבונה שמייצרת אותו ויש את מה שאני יכול להקיף. תמיד יש איזשהו מעבר, בין אם זה הסובייקט שמתפעל ובין אם זה התחום שאני עוד לא הגעתי לדעת אותו, כל מיני הבחנות כאלה שכאילו אתה מרגיש, בזה אני חושב שהוא כן דומה קצת למה שקוראים פוסט מודרני, שמחפשים כל הזמן את המעבר לתחום של הידוע, את המאחורי הקלעים שלו, את המשהו שאי אפשר לחפש אותו. כן.
כאילו, זה גם, אני די סיני, כאילו, הקו שלי היום, זה כל העניין, זה גם, הם גם מדברים היום הרבה על הסיפורת, כאילו, לוקחים את ברכות השחר לכיוון הזה, וכאילו, נתפעל כל הזמן עם מה שיש, והכל טוב ויפה, אבל, לא יודע, אולי אני סיני מדי, אבל כאילו,
אני אומר, בוא נשים שנייה את השאלה אם זה מדי או לא, בוא ננסה לברר איפה מגיעה ההתנגדות שלנו לזה. זה לפעמים עניין של ניואנסים ושל רספקט שאתה נותן, ולכן אני אומר, הספר הזה מבחינתי הוא עזר לי כן להיפתח לאופציה הזאת, כי זה מוסך פה בהרגשה שלי בצורה שפחות עליי יותר עובדת מאשר במקומות שבאמת הוא תאר את זה בפאטוס נטו. ודאי שזה מגיע במסגרת של קואוצ'ינג, אני ישר מפתח איזה חשדנות. אבל בוא ננסה באמת לברר. שנייה, בוא ניכנס לזה לאט לאט אולי, נגיד לזה, נגיד לקטע של ברכות השחר, שם זה נראה לי הכי כאילו בולט, הסוג האידיאליזציה הזה. אבל שנייה, אני רוצה רגע לנסות לאפיין את זה יותר לפי איך שהוא בונה את זה. כל הדיבור הזה על הנשגב, אני מנסה לתמצת אותו בכמה משפטים ולראות מה הוא עושה. הוא אומר, יש את המושג הזה של הנשגב, ויש כמה הגדרות. מה? לא, זה ב-30, 31, 2. 31 הוא מצטט את ברק, הוא אומר, כשהנשגב לעומת היפה, היפה קשור למשהו קטן, עדין, שמעורר רגשות אהבה ורוח, והנשגב זה משהו נורא, נסתר, עצום, מסיבי. קאנט אומר שהיפה הוא מענג, והנשגב הוא מייצר, הוא מנוגד לאינטרס של החושים, וזה קשור לצוקים גדולים, ולברקים, ורעמים, ולתחושת סכנה, וכו' וכו'. ומול כל זה, השל אומר שהנשגב, בעמוד 32, הנשגב הוא לא מנוגד ליפה, ואפשר לחוש אותו גם בדברים יפים וגם במעשי חפש, שזה לכאורה משהו אחר לגמרי, בחיפוש אחר האמת, ואפשר למצוא אותו בכל דבר, ולא רק בסלעים, אלא גם באבנים שבצד הדרך. זאת אומרת, יש פה איזה מין, מה שאני בעיקר, אני אומר שיש פה, יש איזו הגדרה מודרנית של הנשגב שמזהה אותו עם כל מיני קצוות, והוא תמיד מנוגד לאיזשהו תחום של האנושי. כן, מה שמוצא חן בעיניי, מה שמתאים לאינטרסים שלי, מה שמתאים לקטגוריות התפיסה שלי, זה יפה בעיניי, ואז במשהו שהוא מזעזע להתאמות הסיפים. או כי הוא גדול מדי והוא לא נתפס, ואז אני כאילו חווה את האינסוף, זה משהו שקאנט מדבר עליו, שאני חווה את המושג האינסוף דרך משהו שאני לא מצליח לתפוס אותו עד הסוף, השמיים, הכוכבים, או הים, כאילו אני רואה איזה אופק שאני לא מצליח לתפוס אותו, אני חווה את המוגבלות שלי, או משהו שהוא גדול והוא מאיים עליי כי אני מרגיש קטן פתאום, וכל מיני חוויות קצה כאלה שהן חורגות מהסוג העמידה שלי מול העולם שמזהה אותו, מבינה אותו, מרגישה בנוח, זה המקומות שמסיים את המונח הזה של מסגר. למה השל התעקש לזה שהנשגב נמצא בכל מקום? נכון, יש פה משהו התעקשות כזאת, הוא כן מביא את התיאוריה הזאת. לא אמיתי מילה חדשה. זה קשור לשם למה שאמרת, מה שאמרת, שזה... זו כשאלה, מה היחס בין הנתפס למה שלא נתפס, מה שמעבר המינים שיותר בהמשך. האם זה נמצא בקצוות של החיים שלי, במקומות שהמדע לא הגיע אליהם, או שזה בעצם, כן, זה תתר פנומי. היה לי איזו תחושה כזאת שהוא בעצם עובד עם ההנחה החסידית, שאלוהים נמצא בכל מקום, לכן הנשגב הוא לא יהיה במקרי קצה. ואולי כל הדיבורים האלה הם בעצם סוג של הנחה מודרנית של עולם מחולל, שיש לו עוד כל מיני קצוות שבהם אני חווה שהמושגים שלי לא מספיק גדולים כדי להשיג, ואני פתאום מרגיש קטן, אבל רוב הזמן אני מרגיש גדול. מרגיש בעניינים, מרגיש שהעולם תואם למושגים שלי. במשך הוא מדבר על תחושת אי ההתאמה, משהו בסיסי בעולם הדתי. ומול זה יש לי מתעקש את זה שזה לא סותר. כן, זה לא שהסרתי את הקסם ואת הנשגב מהעולם בגלל שאני יודע עכשיו יש מושגים כמעט לכל דבר, אלא זה תמיד נמצא במקביל, כאילו יש את הרובד של הידיעה של המוכר, והוא ברצף עם איזשהו תודעת נשגב שכאילו נמצאת כל הזמן מתחת. אני לא נמצאת איפשהו בקצוות, שזה רצף. לכן אני יכול להגיד, גם מעשה חסד, למרות שזה ודאי נעשה בקטגוריות אנושיות ובתוך השפה, יש לו איזה רובד שנשגב מאחורה. אני צריך להיות מסוגל להתפעל גם ממנו.
מה שמשהו
מתאר
באדם
המקראי,
אני לא בטוח
שזה
לא
התיאור
עם האדורים הקדמיים. מה שהמקרא מתנהל ממנו? כן, כאילו, יש שם
אז א', אני חושב לגבי האדם היום הוא חולק עליך, ב', יכול להיות שהפירוש שלו לאדם המקראי הוא באמת משליך עליו את מה שאולי עולה גם בעולם המודרני. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם המקראי באמת רואה את הנשגב רק בשמיים ולא ביום יום מיידי, ואנחנו, בגלל שגם בשמיים אנחנו לא רואים את הנשגב, אז נפתחנו אולי לאיזשהו נשגב שעכשיו נמצא בכל מקום. כאילו, כמו ש... שהקוצקר אומר שאלוהי נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. במקום שהוא יהיה בשמיים ובמקום שמחזיק את המושג הזה, אין לי שום מקום שמחזיק את המושג הזה, ולכן כל מה שיש לי זה את היכולת פליאה שלי. אז אולי אני יכול לייצר אותה בכל מקום. אז יכול להיות במובן הזה, הוא באמת קורא את המקרא דרך הפרספקטיבה שלו, בתור מישהו שצריך עכשיו לייצר את הפליאה כשכבר אין לה את המקום המשען הרגיל שלה. אבל השאלה, יש לו בהמשך ניסוחים, דברים שאני רוצה לשניקה שבוע הבא, שהם מאוד מתעקשים על זה שזה כן נמצא אצל האדם של זמננו. אז אני אומר, בסוף אנחנו צריכים לבחון את זה לא ביחס לאדם של הזמן, אלא ביחס לאדם שאנחנו. זאת אומרת, מה, האם התיאורים האלה יש להם איזשהו הד אצלנו? גם אם אני לא מסתכל על שמיים, אפילו כאילו נגיד במקומות שהם יותר נגישים אולי, וכן בשמיים עם כוכבים, עם כל מיני סיטואציות של גודל, נופים, עוצרי נשימה וכאלה, מה הם עושים? האם הם עושים משהו? האם זה רק נהיה איזה דימוי רומנטי כזה שאין לנו כבר מה לעשות איתו? אני מרגיש אבל שבעצם, פה נגיד הדוגמה הזו של הנשגב, אני מרגיש איכשהו עומד באיזה סוג של אופוזיציה, בחילון, באיזשהו מיקום של העולם מול הגבולות שמעבר לו, והוא רוצה כאילו להתעקש על זה, שזה קיים בכל מקום. שבאמת שהחילון הזה הוא הפיך. אז יש לנו תיאור כזה, תראו בעמוד 33. הנשגב אינו נוכח בסתמיות, הוא אינו דבר או תכונה כי אם אירוע מעשה אלוהים נס. מכאן שגם הר אינו דבר באלמה, מה שנראה כעבד הוא מעשה דרמה, מה שנראה כתהליך טבעי הוא בעצם נס. אין עובדות נשגבות, יש רק מעשי ידיו של אלוהים.
נו נו.
כן, מה אתה אומר עינן בנונו שלך?
כן, מה שאנחנו
אומרים. אני שומע מה שאתם אומרים, אבל אני לא אפתור אתכם מלעשות איזה בירור של התנועה הזאת. שוב, אני לא חולק עליכם מבחינה מסוימת לפחות. אני קצת כן, כי אני עכשיו מייצג אותו, ואני גם קצת נכנס אליו בשבועות האחרונים, אבל אני חושב שזה ברור שכדאי לעשות אותו, גם אם לא נכנסים אליו, וגם אם נשארים, זאת אומרת, מה עומד מאחורי ה... או נניח, איזה סוג של ניסוחים כן יכולים לעקוף את הציניות, האם זה עניין מקרי או מהותי?
יש לנו מתאים
בובר, אפשר למצוא בעלי ניסוחים. בוודאי, בובר עוד יותר גורר מבחינה הזאת, אני חושב. של בובר, ואני אתה, אין את הבהירות שיש לספר הזה, אני אתה וכולו פאטוס מתחילה ועד סוף, זה לא מצליח לכתוב פתקה של יותר משלושה משני עמודים. אבל פה אני דווקא מרגיש שיחסית הפרקים האלה הם מלאי פליאה ומסתורין, אבל יש לו פרקים בפרק האחרון שהבאתי לכם שהוא פתאום נהיה מאוד אנליטי כזה. זה דווקא מפנס כן אתם יותר אמון.
כשהייתי יותר, כשהייתי בתיכון, כאילו, אז כן, כאילו, בתיכון הייתי מאוד מתחבר.
מה זה אומר שזה היה בתיכון?
אבא, שכאילו, יותר תפיסה רומנטית כזאת, כאילו, עכשיו זה תשעה, כאילו, אז...
אני חושב שהתקלקלנו כי אנחנו, כששמענו...
כי מה?
התקלקלנו כששמענו את אישה.
למה זה קשור? לא, אני אגיד לך, השאלה האם מה שאני לומד מאישה, או מה שאני לומד שאני מתבגר, זה לפסול כל מיני דברים סביב תיוג. כן, יש רומנטי, ואני לא צריך לחשוב למה רומנטי זה בעיה. או שאני מנסה כאילו לברר לעצמי, אוקיי, מה הבעיה ברומנטי?
לא, אני אגיד...
מה בעצם הנקודה? גם... שוב, אני לא יודע אם זה רומנטי בהכרח, אבל נגיד אם זה המילה שעולה לנו. מה זה אומר?
גם אמרתי, אם הייתי שומע מישהו אחר מדבר את זה, היה קשה לי כאילו לשמוע, תמיד. קשה, כאילו זה דברים שכאילו... כאילו, יש לנו דברים שהשתיקה יפה להם, כאילו, אתה מדבר על זה, כאילו, אתה מדבר על זה, אתה מרדד את זה, הופך את זה לרומנטיקה זולה כזאת, כאילו...
זה כבר טענה שנייה, אבל זה כבר טענה יותר עדינה, כי זה סוג של רתיעה ממילול יתר. ועדיין אני יכול להגיד, אני אבלה את ה... זאת אומרת, מצד הטענה הזאת, אני חושב, אני יכול כאילו לקרוא אותו באיזשהו ריחוק קצת, ואז לשאול את עצמי, האם באופן פנימי אני יכול לנתב את המהלך שלי, שנייה אחת, באופן שבו הוא מתאר. כי בגדול מה שהוא עושה זה לנסות להגיד למה אלוהים כן נמצא בעולם שלנו דרך תחושות. עכשיו יש שתי דברים, יש את השאלה אם אני מזהה עם התחושה הזאת בכלל אם היא קיימת בעולם שלי, אם לא אז באמת זה לא רלוונטי, באמת אני בעולם התחולה. ויש את השאלה, אם אני מזדהה עם התחושה הזאת, האם אני מוכן ללכת בנתיב שהוא מוליך אותה, באופן שבו הוא מתמלל אותה, ואז גם אם אני קורא את זה בספר מעצבן אותי, יכול להיות שאני מנסח את עצמי זה אחרת, אבל אני אגיד, הנה מצאתי פה איזה מושב, מושב בחיים, לספדתי. כן, מה אתה אומר אליי?
אני אומר שאני חושב ש... הקריאה של הספר הזה, אני מחדד לך, עצם זה שהדבר הזה, אני אומר עליו לא לא לא, אז אני מגלה, אני בעצם, מה שמעניין אותי זה מה ה... למה אני
רוצה... בתשובה הראשונית שלי הייתה כמו שלך, ככל שנכנסתי אליו יותר, אני יותר נותן בו אמון ויותר מזהה איתו, אני עדיין בוחן את עצמי מולו, במובן שהוא יותר קיצוני ויותר דרמטי, והסגנון שלו קצת מרחיק אותי מהבחינה הזאת. אבל אני לא נמצא במקום של רק לשקף איפה אני לא. אני כן, חלק מהדברים, אני מרגיש, כמו שאתם אומרים, יש לי חוויות כאלה. למה אני בעצם לא נותן להם את המקום שהוא נותן להם? האם אני לא מוכן להשאיל עליהם כל כך הרבה? נגיד כאילו מה שהתחלתי להגיד קודם. בסוף, זה יכול להיות שהחוויות האלה הן שוליות לחלוטין. השאלה שהוא שואל זה על מה יושבת השפה הדתית. וזה שהוא מניח שהשפה הדתית, גם אם בסוף זה יגרום לה להיות, כאילו בסוף להגיד, יש לו אמירה כזאת במה שנשלח לכם בשבוע הבא, שהמושגים הדתיים מקבלים משמעות רק מתובנות כאלה. זה האופן היחיד שיש להם על מה לשבת בכלל. עכשיו יכול להיות שמזה אני אגיע לזה שאני בעצם באמת חי בעולם מכולם, כי גם אם יש לי חוויות כאלה וגם אם אני מכיר בזה שהן אמיתיות, אני מאוד מאוד בשוליים של החיים שלי. אוקיי, ויכול להיות שאני מגלה שבסוף, למה זה דתי? שוב, זה השלמת המהלך של איפה זה מגיע לאלוהים, זה בסוף של מה שהבאתי לכם היום וממש אחרי. אבל כאילו אני אומר, מבחינתו, זה שאני חווה משהו שהוא מעבר לעולם. או נגיד, למה זה דתי? מה זה אומר שהעולם הוא נברא? הוא גם אני מרגיש שהוא מציף כל מיני קטגוריות שאין לי מה לעשות איתן. כן, מה זה אומר להסתכל על העולם כנברא? ובדיוק כאילו היכולת להגיד, העולם הוא לא מכלול סגור של עצמו. יש, בעצם אני נפגשתי עם העולם, עוד לפני עם הר סיני וכו' ולפני מצוות, יש כבר משהו שזורק אותי עם משהו מעבר. כאילו לתאר את התודעות האלה, ועד בהקשר הזה אני חושב, גם אם יש לי חוויות של השתאות מהטבע, הרבה פעם אני לא חובר אותם בשום רצף עם העולם הדתי בכלל.
זה
עולם הדתי יושב במקום אחר. עכשיו אני אומר, זה מבחינתי שאלה. למה העולם הדתי שלנו כך מנותק מהחוויות האלה? זה נגיד כמו שלוינס טוען שהיהודי הוא מעדיף את העיר על פני הטבע, כי זה נמצא במפגש בבני אדם. ויש כאילו מוטיב לך איזה עמדה אחרת. עכשיו, אם הייתי אומר, אני באמת טיפול סירוני, אין לי שום השתאות משום דבר, אבל לא עושה לי כלום. אני לא, לגביי אני לא מרגיש זה נכון. אני כן מרגיש שאני לא, השאלה מפנית, איך אני יכול לפרש את החוויות האלה ומה אני יכול להשגין עליהן?
כנראה שאנחנו
נפנענו
את האיום,
כאילו, בנהל אני אומר,
זה כאילו באמת האימון שלנו, לא,
חלק מהם הזה חטיולים והפול לטייל,
אבל כאילו מבחינת תיאולוגית, זה כאילו... זה לא היה חוויה דתית. היה ברור שכאילו, אני חושב שבאתי בשיעורה, אז כאילו, שאלתי אם אני מטייל, אז אמרתי לו, מה קשור לטייל? מה אני מנצח? זה מה שהמתאים אומר, כאילו, הטבע הוא לא קשור, יכול להיות שהוא נחמד ומרגיל את הנפש, אבל הוא לא קשור לדעת, כאילו.
כן.
זה לא... זה לא לא קורה.
זה מה שכן, זה מחדה לי את הקטע שכאילו, אני קורא את הספר הזה, זה בשיעור בית, כן? זה נורא וואו, כאילו. אבל בסופו של דבר, האם עד כמה זה יעזור לי תחיית ממך שנורא משעממת אותי ויחיע לנו בוא נסיים עם זה כבר? זה דווקא כאילו גורם לי עוד יותר להרגיש גרוע בספר ממך הזאת, כאילו, אני לא באמת מתפלל. אני לא מתפלל, כאילו.
שוב, אני אומר, יכול להיות שזה לא, השאלה בסוף היא מה אתה מתחיל, האם אתה מניח שמצבך הוא המצב הנתון, ועכשיו אני צריך להבין את הדתיות דרך המצב שאני נתון, או שזה אני אגיד שמה שאיש יעשה בדור הכי מוקצנת, כי הוא אומר לך, תישאר עם התסכול, אל תעזוב אותו, או שאתה אומר, תשמע, יכול להיות שהמצב תהיה לפנים, ויכול להיות שהמסלול הזה באמת לא יוביל אותי לתפילת ממך. שוב, כאילו, אני גם, אני לא יודע, צריך כאילו להגיע לקטעים על ההלכה בסוף של הספר, אבל יכול להיות שזה שבסוף נמצא את עצמו בקונסרבטיבי, זה כי הוא לא בטוח שאפשר לתחזק את המערכת האורתודוקסית כפי שהיא, מתוך המקום שהיא אמורה להיות מבחינתו. יכול להיות שצריך שזה אופקים, אופקי פליאה רחבים שיכולים להחזיק. אבל השאלה אם אני מוכן ללכת עם מה שהוא אומר כאן, שהברכות והמצוות והתפילות, מה שהם נועדו לעשות זה תרגל אותי בפליאה. ושאני אומר, תשמע, זה בגבי חלק מהדברים בשאלה, תפילה במסחת זה... זאת אומרת, אני כן דווקא לגבי תפילה, במיוחד לגבי ברכות, אני מדגיש בסוף כאילו שואל מה הברכות עושות, מה הן אמורות לעשות. זה נראה לי פירוש די מתבקש, שהברכות אמורות להציב אותי מול איזשהו אופק שנמצא בתוך הדברים הפשוטים והיומיומיים, כי זה מה שהן עושות, זה גם קשור למה שאמרנו על הנשגן כאילו כמשהו שהוא יומיומי. זה שאני מדבר מובילים הכי גדולות מול כל דבר קטן. מה אתה אומר? אבל בסוף אתה נמצא בכל ברכה, אני חושב, כאילו, בעצם כאילו הדרמטיזציה של הדברים היומיומיים.
זה מעניין, כי כאילו כל כך חשבתי על זה שכאילו לפינץ והוא, זה עובדים, כאילו מדברים על אותו דבר, אני מדברו אותו בשפות שונות, סתם, על הברכות, כאילו, כשאני רואים את הברכה כזה, או מפתח, או מחתום, שבלי לבין הדבר, העולם,
במדינת
כאילו,
במדינת העיר באופן שלו, אז
כאילו,
אתה רוצה שבות,
הוא
נותן
את זה
כהשתאות, כאילו. כלפי העולם, כן. זה דימוי של המחסום פחות מתאים פה. דיבור כזה, זה שהמילים צריכות להיות חלונות. זה מופיע פה, זה חבר כמה פעמים, שהמושגים צריכים להיות לא גדרים אלא חלונות. ואז דווקא הברכה מכוונת אותי לדבר.
זה גם כאילו נועד לעצור אותי,
אני חושב שהוא פחות התמקד על הלעצור, בגלל שהוא לא מקבל כמו לבינה שהמציאות המיידית שלי זה החילונית, כן, הלכבוש, לתפוס. אלא זה שתי מסלולים, אני צריך כאילו לתרגל, הם לא סותרים לך אחד בשני. זה גם מה שמאוד הרגשתי שאצל לבינה הדיכוטומיות הן מאוד מאוד חדות, וכל הזמן, או שאתה לוקח או שאתה נותן. כאילו הכל מאוד, יש את הגישה של להשתלט ויש את להתמסר. פה זה כאילו שני מסלולים שהם קיימים אחד ליד השני כזה, אני יכול ללמוד על הדבר, אני יכול להתפעם ממנו, וזה לא בהכרח סותר. ואז אני חושב גם הברכה בהקשר הזה, היא נועדה כאילו לעורר איזה משהו, לא נועדה לסור.
אני יכול, אני אגיד לך עוד משהו גם, אני חושב את עצמם, כאילו, תיקח נקודה גיאוגרפית, כאילו, שהבן אדם, זה עכשיו הטרפתי גם מהשאמר, שכיר לי את זה, שהוא פעיל ציבור,
אז מה?
הוא לא איזה מישהו כמו איזה היידגר שקנה בית ביער והלך לגור שם.
אז מה אתה אומר? שהוא לא...
הוא לא בורח מהעולם הזה. הוא לא בורח מהעולם הזה. בסופו של דבר, הוא חי את החיים גם אותי.
זה גם קשור לרובד המוסרי, שפה הוא עוד לא כל כך נוכח, הוא מבוליח פה ושם כזה.
נגיד, זה טיפול שני, לא יודע אם יש לך אותו גם כן, של קהילה כמו בשתיים, אפשר נגיד את זה בניחותה השנייה.
תגיד את זה בניחותה.
או לצורך העניין, אנשי יישוב שלך לפעמים, כמו יישוב שהם חיים בסרט, כי הם לא איתנו, הם בפלנטה אחרת, וכדי לקיים את העולם הדתי הזה, הם באמת חייבים את הגבועה שלהם. זה נורא מתסכל אותי.
כשאתה מבין
שהבן אדם הזה הוא כאילו נורא התעסק בשביל הציבוריות והיה שם,
כן, לא התבונן בהרים,
זה
היה כאילו
הוא...
לא, מה שפה שהוא תופס את דברי זה גם הכרוכים אחד בשני, ברור לו שזה נמצא פה, הקטע המוסרי הוא מבליח פה בכמה מקומות, בוא נראה אם אני אצליח למצוא את זה, זה בפרק... זה אומר צריך להכיר את הקטעים האלה מתוך הפרספקטיבה הזאת גם, אם אני צודק, אני חושב שזה שצריך כאילו להחזיק את הדמות של מה שהוא אומר ביחס לזה שהרובד הזה גם נמצא.
אני חושב שזה
אני רוצה להוסיף על זה באמת, זאת אומרת, שאני אשמע אותך איזה ולוציאה גבירות עם הפלסים.
כן.
התנועות האלה.
נכון, זהו,
מתה לי על זה. הדיבור על הטבע שם הוא דבר מאוד מצוי.
כן.
התנועות שבאמת מורחות מה...
זה נכתב בשנות ה-50, אבל אני חושב שזה שהוא נתפס, שהוא נכנס לרוח של הסטיקסיס בהמשך, כאילו מבחינת הביקורת על המודרנה והטכנולוגיה, גם כאילו הרוח הנוסטלגית שהייתה שם, כאילו איזו תחושה שמתחיל עכשיו איזה עידן שהוא באמת אחר מכל מה שהיה לפני כן, ושאפשר לשנות דברים מאוד מאוד יסודיים, ואיזה רוח שאני מרגיש שנמצאת אצלו.
זה הקונטקסט, רק את הדברים שאתה
לא קשור אליו. וגם האנטי התרבות, כאילו תרבות הנגד, ההנחה כאילו שאיך שהעולם מתנהל זה כשל, וברור שזה כשל, כאילו תודעה של אנשים שהם חיים בעולם שהוא סתם מהמסלול. והעניין של החרדה מהאטום שנמצא פה, כאילו יש כמה תודעה כאילו של מה שהפוסט מודרני שום מדבר עליה, זה תודעת משבר כזה. משהו מתחיל גם בפרק השני שאין בית, שאין בו בכי, כאילו התחושה שיש פה איזה כשל, שכל העסק הגיע לאיזה מבוי סתום, ולכן זה אני חושב המצע להציע אלטרנטיביות יסודיות, זה אולי ההבדל הגדול מקום שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו הרבה יותר בתחושה שכיוון שזה לא עבד, שום דבר בעצם לא יעבוד. זה כאילו הפוסט מודרני והגלגול שאנחנו יותר מכירים. כאילו ההנחה היא שגם הניסיון לשנות הוא בעצם נכשל. יש אגב, זה לא לגמרי מתחבר בדיוק למה שראינו, אבל יש הרצאה שלו ביוטיוב, אם אתם מצליחים לשמוע אותו באנגלית, באנגלית במבטא אירופאי, יש הרצאה שלו מ-68 ב-UCLA, וזה הרצאה מונגולית, בלי לשכה. וזה מאוד מעניין, כאילו, אם אתם, מי שמצליח לקרוא ולשמוע אנגלית, זה ממש מעניין, מדבר כאילו על שאלות, על מהות האדם, כאילו מה מבחין אדם מחייו, מאוד מחודד כזה, וגם מה שהיא מאוד תפס אותי, מה? נפטר ל-70 ומשהו. מה שמאוד תפס אותי שם, שהוא לא מדבר בפאטוס. הוא מדבר הרבה יותר באירוניה כזאת. כל מיני עושה דחקות על מלחמת וייטנאם, על הצבא האמריקאי וכל מיני כאלה. כאילו הוא כן מדבר בפאטוס מבחינת גודל השאלות, אבל הוא לא מדבר כמו נביא. מאוד כאילו בנייחה כזה. שווה לשמוע את רגו של הנימה.
כן. איך הוא פרש את הטבע כל כך הרבה שהוא דבר עליו? הוא עושה תוכל על אותה ברית, ובנדל הוא חי
באירופה.
עכשיו, זה חלק מהעניין, הוא לא תפס את הטבע כאיזה משהו שאפשר לחוות אותו רק בפארקים לאומיים. זה כאילו ברמה המיידית. זה קשור שבסוף הזה שהוא לא מחפש נשגב באיזה משהו דרמטי. אלא עצם זה שאני יכול כאילו להתבונן בעולם ולתהות עליו. השאלות של המשמעות שהוא מעלה פה כל הזמן. כאילו מבחינתי זה אחד המקומות שהרגשתי שאני מכיר את החוויה הזאת. זה דווקא לא מקום של דרמטיזציה, זה לפעמים זה עצמם מקום של הזרה. התחושה כאילו שיש כאילו היכולת שלך לתהות על כל העסק בכללותו. על ההוויה בכללותה, זה אחד הדוגמאות שהוא מביא. שהאדם הוא מי שיכול לשאול על ההוויה בכללותה ולא רק לשאול בתוכה, שזה כאילו מה שהמדע עושה. ודווקא זה יכול להיות פשוט חוסר משמעות. כי זה שאני יכול להגיד, כל העסק הזה הוא עדיין צריך איזושהי משמעות מחוץ לו. זה דווקא העמדה של ניכור. ביחס לטבע, כאילו בסוף אני רואה שטבע לא במקום של הפלאי לפלאי, אלא במקום של איזה מין משהו אטום כזה, שיש לו כבר במשפט הזה, כשהוא מדבר על התהילים, שהוא אומר שלפי המקרא, הדברים לא מדברים עם האדם. זה נמצא פה בעמוד 77. אחרי שהוא מביא סגידת הטבע לאלוהים, הוא אומר, מן המקרא למדים לנו שהחיים הפנימיים של הטבע חתומים בפני האדם. המקרא אינו טוען שהדברים מדברים עם האדם, רק שהם מדברים עם אלוהים. חפצים דוממים מתים ביחסם לאדם, החיים ביחסם לאלוהים. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו חווה את הטבע שר. כאילו, יש פה מהלך יפה כזה שקשור לזה שאחרי השלב של הפליאה, הוא אומר, אני לא נעצר במסתורין, אלא אני אומר, יש מאחורי המסתורין איזה מישהו שאפשר לדבר איתו, שיש לי ברית איתו, שאני יכול לשאול עליו שאלות, קשור כאילו לרובד החיובי שנמצא אחרי הרובד השלילי של החוסר הבנה. גם ביחס, זאת אומרת, אני פוגש את העולם, אני תופס אותו כמתייחס לאלוהים בגלל שהוא מפנה אליי את הגב. זה דווקא בגלל שאני אגיד שיש משהו שהוא סתום בשבילי. זה לא בדיוק רומנטיזציה של הטבע במובן שאני בהרמוניה, שזה קצת יותר רוח סיקסיס כזאת, שכולנו חלק ממעגל אחד, אלא להפך, אני חווה את הטבע כשר לבאים בגלל שאני לא, כי הוא לא מדבר אליי, כי יש בו משהו שהוא לא נתפס. כאילו הוא זורק אותי מעבר לו, ולא נותן לי לאחוז בו ולסגור את הבועה, כמו שהוא מתאר את העולם היבוא, קוסמוס, מכלול סגור כאלה. בסוף המשפט הזה שהוא חוזר עליו, כאילו לא עשו מרום מנחם ורובי מברה אלה, זה כאילו סוג של מוטו כזה, של כל החלק הזה. זאת אומרת, היכול שלי להסתכל באופן מסוים שהעולם מוליך אותי מעבר לו. זה כאילו אני אומר, אפשר לנסות לקחת את ההזדמנות הזאת עצמה לכל מיני מקומות, אולי חלק מהן יהיו יותר נגישות לנו מאשר אחרות. ואם לא, אנחנו נצטרך לראות גם את ההקדמה של הזוהר כמשהו שהוא חתום לפנינו, כי זה... גם כשנגיד שמעתי את ההרצאה שלו באנגלית, הוא אומר שמה, צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות. ואז הוא אומר, שאלה, אחת השאלות החשובות שצריך לשאול זה who is man? מי הוא האדם? וזה שלב הוא אומר שאם אני שואל what is man, אז הרסתי את הכל. זה ממש כאילו תרגום לאנגלית נראה לי של הקדמת הזוהר על המי והמה, שמי ששואל מה הוא הורס את העולם, וזה כבר איזה תרגום מודרני של העניין. בתוך ההקשרים שלו, אבל אתה רואה כאילו שהוא לגמרי, כאילו גם כשהוא מדבר עם סטודנטים אמריקאים, הוא לגמרי נמצא בתוך המושגים האלה, מי ברא אלה. כן, מה עוד, מה אנחנו אולי נעשה קצת רגע להסתכל יותר פנימה, ולחדד משהו ממה שדיברנו. קשר לבידוד. בוא נראה, איזה עוד חלקים חשוב לנו להתמקד בהם עוד. כן, בואו נחפש, זה מבליח פה לכמה מקומות בצורה שהיא לא לגמרי מוסברת. זה נמצא למשל בעמוד 56, בהמשך של מה שדיברתי עכשיו על ה... עשיתי פה בלגן בעמודים. על ה... בעמוד 54 הוא אומר, מסתורין אינו אלוהים. כן, יש איזשהו משהו מאחורי, ולכן החוויה שלי, זה קשור למה שאומר קודם למצגע, ולכן החוויה של אדם המקרי היא לא רק חוויה של פחד ושל אובדן דרך, אלא יש לי, מה, יש לי טענות, יש לי יכולת להבין. בעמוד... תראו בעמוד 56. בעמוד לפני זה הוא מתחיל להגיד, יש שלוש גישות המסתורים. יש את הגישה הפטליסטית שיש כוח עיוור ולא הגיוני, אין לי אלא לקבל את הדין, שזה אומר הגורל היווני, הטרגדיות, וגם רוב איך שאנשים תופסים היסטוריה היום, יש כאילו איזה מכלול שקוראים בו דברים ואין לי שום דבר לעשות מול זה. יש את הגישה שהמסתורין לא קיים, זה רק משהו שעוד לא הסברתי.
זה
הפוזיטיביסט. ויש, הוא אומר, החידוש של המקרא זה שמעבר להכרה במסתורין, בפסקה האחרונה, בשעה שנתבשר האדם שהמסתורין איננו הממשות המוחלטת, סימן הדבר את ראשיתו של עידן חדש. האדם למד שלא כוח דמוני ועיוור הוא שמנהיג את עולמנו, אלא אדון הצדק והמשפט. אוקיי, נכנס העניין שהפליאה לא מעמידה אותי בלו זה עין, זה בלתי מושג ורק תחושה של שלילה, אלא כן יש לי איזושהי תובנה לגבי מה זה הדבר הזה שנמצא מאחורי זה, או מי זה הדבר הזה, ואיזה כן הנקודה. אברהם אבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא, מתנצח עמו על גורל העיר סדום. כן, יש לי, או בפסקה הבאה, ההיסטוריה אינה נקבעת באמצעות, ההיסטוריה נקבעת באמצעות הברית, ולא ככוח עיוור. הממשות המוחלטת העליונה איננה חוק כי אם שופט, איננה כוח כי אם אב. זה כאילו, אני חושב פה זה המה והמי, החוק לעומת השופט, הכוח לעומת האב. זאת אומרת, יש פה איזשהו צעד נוסף אולי, מעבר למה שהוא תיאר קודם כמסתורים ופליאה וכו', ותחושת חוסר ידיעה ונפגע במילים, בסוף אומר, אוקיי, אבל הדבר הזה שאני פוגש מאחורי זה, פה אני מרגיש שהוא פחות עושה את הפנומנולוגיה של זה, ויכול להיות שמובן מסוים מסתמך על מה שיגיד מהמשך, על ההתגלות ועל הר סיני, ועל זה שאלוהים פונה לאדם, ולא האדם רק מחפש את אלוהים. אולי הוא קצת מגניב את זה כאן, וגם בדרך זה הוא מגניב, אני חושב, את העניין המוסרי. זה אבל נמצא גם לפני כן, אני מחפש את זה רגע, את המקום שבו זה קצת. זה נראה לי בפרק 4. אחרי הקטע עם השם, השם, השם. זה אגב סתם, ברמת הפרשנות זה עבור שמאוד העיר את עיניי. מה שהוא אומר על זה שאין בעשרת הדיברות ציווי לעבוד את אלוהים, אלא רק לא כיסה. כאילו להגיד, בסוף היחס הראשוני זה הפליאה, וכל העבודה והפולחן הם רק תשובות, מענים, לא תיסה את שם אלוהים אלוהיך נוסף. זה אני חושב פירוש יפה, כאילו להגיד, בסוף הפולחן הוא לא עושה משהו בעולם, אלא הוא מגיב לאיזשהו פליאה שהיא מעבר לו. זה גם אפשר לראות את זה כמשהו שהוא אנטי-קבלי כזה אולי, בזה שאני לא... בעמוד 51-2. אחרי שהוא מדבר על הפליאה בכיכר לחם, אז זה אומר, כל זה קשור, הדוגמה המובהקת, בעמוד 51, זאת אומרת, הדוגמה המובהקת להכרה במסתורין היא הגישה שאנו נוקטים כלפי השם המפורש. ואז הוא מדבר קצת על השם המפורש, שלא אומרים אותו וכו'. וזה אומר, אחרי זה, באמצע עמוד 52, אין בעשרת הדיברות, דיבר המצווה לעבוד את אלוהים, אנו מצווים, קבל את אביך ואת אמך, אבל לא קבל את אלוהיך. וההתייחסות היחידה לפולחן היא עקיפה, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. שזה אני חושב משהו גם מרחיב בהמשך, האמירה שהפולחן הוא חייב לשבת על איזשהו רובד של פליאה. אחרת הוא בסוף שוב מייצר את הרצף ביני לבין אלוהים, והוא משטיח כאילו את הכל לאיזה עולם אחד שהוא סגור בתוך עצמו. חייב שיהיה איזה רובד בלתי ידוע, אז ככה הוא מפרש פה גם את האמירה למשה שהשערים לא נזכאים. יש איזה רמה שנשארת תקומה. לפני כן אבל אני זוכר היה איזה נקודה שזה הגיע. בואו נראה רגע לסוף, נראה קצת הפרק האחרון, כי זה נראה לי ממקד כמה דברים. אולי לפני כן גם. יש בפרק 9 ו-10, זה שני פרקים שהם נהיים קצת יותר, פחות תיאוריים ויותר מעשיים. תלמידים לי פרקים, אני חושב את הפרק הספר. פרק 9, דילגתי פה עוד כמה פרקים שממשיכים את אותו הרצף. הבאתי לכם... כמו הדברים יפים שאני אולי נתחיל לראות אתם גם, אבל זה מה יש. בעמוד 74, יש לו תיאור יפה, על החוק הנכפה מבחוץ והחוק האימננטי. על זה שהאדם המקראי רואה את העולם כמשהו שיכול להיערס. זה אגב משהו במורה נבוכים, אחרי שהוא אומר שאי אפשר להוכיח שהעולם הוא לא נברא, יכול להיות שהוא כן נברא, בשלב מסוים, הוא אומר, גם אם אני מקבל את זה שהעולם נברא, זה לא אומר שהוא יערס מתישהו. ולמרות שיש פסוקים שאומרים, ויש כמה מדרשים, נפיל כדי רבי אליעזר, ויש את התיאור של השמיטות וזה, לא חייבים לקבל את זה. כן, גם מישהו נאמן למקרא, הוא לא חייב לקבל את זה שהעולם יערס. זאת אומרת, אתה רואה את הרמב"ם שאם כל זה שהוא נאבק על הבריאה, הוא לא, אין לו עניין שהעולם ייעלם, כי מבחינתו העולם הוא סוג של סדר שהוא צריך להישאר. לא, הוא לא הולך לשום מקום. ומול זה, כאילו, האנרגיה שהוא רואה, מביא כאן, שהשמיים כולם כבגד יבלו, זה מה שהפסוקים שהרמב"ם מדבר עליהם, מורה נבוכים. זאת אומרת, העולם הוא משהו זמני, אני לא לחוד בפרספקטיבה שלו. כן, אני חושב, הוא מנסח את זה כאן, האדם המקרה אינו שבוי בקסמיו של הנתון, הוא ער לאלטרנטיבה. קורבנו הגמור של הנתון, הוא אינו שבוי בקסמיו של הסדר, משום שהוא נושא בליבו חזון של סדר חדש. לא עבוד לכאן ולעכשיו, אף לא למה שמעבר. כן, הוא חש את מה שאינו נתון, בד בבד עם הנתון, את העבר ואת העתיד, בד בבד עם ההווה. פה גם אני מרגיש, נגיד, בהשוואה לאגנס, זה לא שתי פרספקטיבות סותרות. אני חווה בו זמנית את העולם, כפי שהוא במשות שלו, אבל אני לא מקבל אותו כעובדה שאני עכשיו צריך לקבל אותה. ובהמשך הוא אומר, זה התפיסה של הבריאה. את לראות את העולם כחוק שהוא, החוק החוקיות של העולם, זה משהו שהוא כופר עליו מבחוץ, ולכן הוא תמיד אופציה. זה הזכיר, נגיד, הניסוחים של המערל מתפרת ישראל, שמדבר על התורה כסדר שכלי שהוא נפרד מהסדר הרגיל של הדברים. זאת אומרת, זה שאני חי בשני סדרים, אני חושב, מייצר כאילו את המבנה הזה שבו יש את העולם ויש את אלוהים. העולם הוא נברא, אותו מזדורק אותי עם משהו שמעבר לעצמו. לא, אני לא... יש לו ספר את ההבחנה בין חוק הנכפה מבחוץ, שמוביל לראייה המנטואיסטית של אלוהים, שהוא גם טרנסצנדנטי וגם אימננטי, לעומת חוק אימננטי שהוא שם אותי בראייה פנתאיסטית. כן, אם אני אומר, הטבע, החוקיות שלו, זה מה שיש, ובסוף גם אלוהים נבלע כאילו בתוך התפיסה הזאת. השניות הזאת שהוא מתאר כאן, זה אני חושב פרספקטיבה מעניינת, היא קשורה למה שאמרנו בהתחלה, וזה שאני לא מבטל את ההתנסות של הידיעה ושל השליטה בעולם, אלא אני לידה חווה גם את הרובד של הפליאה, כי שני דברים שקיימים בו זמנית בכל דבר.
דווקא, טוב, אני לא יודע, הוא מציל כאילו את כאילו מנצל את המוקש של הפנטאיזם, כי יש משהו בגלל שיש מוקש גדול של פנטאיזם, כאילו להגיד שאלוהים בגלל הטבע, כן, התקרבות של הטבע וצבע, אבל אפשר לקחת את זה למקומות מאוד נטורליסטים כאלה, ואז כאילו בא לנו, כאן כאילו, אתה רוצה אפשר לשמוע, כי הוא בעצם הוא לא אומר, הוא לא אומר שזה לא לגמרי אלוהים בגלל הטבע, כי אנחנו רוגילים להבין את זה, אלא כאילו,
יותר במובן של... כן, זה דורק אותי למשהו שמעבר,
זה
עכשיו, כן.
זה לא שאני רואה את
ההרמוניה
של
הטבע,
ואני אומר,
חייב
שאלוהים
אחר. בהמשך הוא מדבר על הוכחה של השעון, זה משהו שבשלח לנו שבוע הבא. וההתנגדות שלה היא קשורה למה שאומר כאן, לא בדיוק במקום של חוסר ההרמוניה בטבע, אלא יותר לאופן שבו אני מציב את השאלה. אבל זה נכון, כי בסוף הוא לא רואה את אלוהים בטבע עצמו, להפך, הוא רואה את המסתר שיש בטבע. בסוף הוא לא משתאה ממה שאני רואה, אלא אני משתאה ממה שאני לא רואה, זה משהו אחר, זה אני חושב מה שמשמר בו את הטרנסצנדנטיות, כי ההשתאות ממה שאני רואה היא השתאות מהסדר הנוכח היא באמת מובילה, וזה כאילו המקום שהרמב"ם נמצא בו, שהוא בסוף כן רואה את אלוהים בעולם, לכן אין שום סיבה שהעולם הזה ייעלם. כאילו זה מה שיש לי, הוא אומר, אני מגיע לאלוהים רק דרך העולם. בסוף המורכבות שלו עם המושג של הבריאה. אבל אם אני מבין בריאה באמת כמשהו שבדיוק שם את העולם כנפרד, ויש איזה, נפתח פה איזה מרחב טרנסצנדנטי כזה. בוא נגיד, מה קראתי ברוזנצוויג? מה אתה מתכוון מהמילה
הטרנסצנדנטי? באחר, באחר. לא בו אני פוגש את אלוקים, אלא את העם. נכון?
כן. נכון, כי האחר זה סוג של עקבה של משהו שמעבר לו. לי תזכיר את רוזנצוויג במובן שזה... זה פותח לי את המרחב, כן, אני לא יכול להילחד בנתון. כאילו יש את המכלול, ובתוך המכלול קורה משהו שזורק אותי מעבר לו, כאילו המושג הזה של הבריאה כמשהו שפותח מרחב, מה שרואה אותי זה כל הזמן עמל בהכרה של הכוכב, ומחשב החדש לדבר על ריבוי שמאפשר מפגש. כל אחד מהעצמים הראשונים האלה הוא טרנסצנדנטי ביחס לשני. לכן אין פה, אין אף פעם לא נסגרים. כאילו באמת לחוות את העולם כמשהו שהוא פתוח, זה נראה לי חלק ממשהו שמנסה כל הזמן לאפיין פה. יש פה עוד פעם לראות שפחות לגבי הספק, אבל לא יודע אם נתעכב על זה. איפה אנחנו מבחינת השעון? אני פה לא אחוז. וואו, אוקיי, אז בואו נתקדם אולי לפרק האחרון. זה אמירה יפה, אבל שאומר פה ב-78 שאין בלשון המקרא מילה עבור המושג ספק, יש מילים רבות שמבטאות פליאה. זה מאוד מעניין. והוא אומר שהמקרא, אדם המקרא לא שואל אם יש אלוהים, אלא הוא שואל מי ברא אלה. זו שאלה שאי אפשר להשיב אליה אלה בחיוב. זה כל מיני הבחנות שאפשר כאילו להתבונן בהן. מה זאת אומרת לשאול מי ברא אלה? אני חושב
שאלה
בלי איך
שצריך לזודעה
הזאת שהוא... נכון. לא, מה שהוא אומר לך בעצם, זה שאתה שואל את השאלה, שכל שאלה מניחה הנחות יסוד. זה לא שהמקרא מנסה לכפות עליך התודעה, הוא מנסה לכפות עליך איזושהי תודעה להתגבר על הביקורתיות שלך. אני אומר, הביקורתיות שלך היא עמדה מסוימת.
כן, נכון,
כן, כאילו, הספק. מה שהוא אומר פה בעמוד 78, שנקודת הפתיחה בדיון עם הספק היא, איך הוא אומר, היא מניחה ספקנות רדיקלית דלה על קרקע של יוהרה מעודנת, זה כאילו בהקשר לפנומנולוגיה של האדם שמטיל ספק, אבל הוא אומר, לשאול יש אלוהים, זה פירושו לקבל, כן, שיש שתי אפשרויות, נכונות של שתי אפשרויות יש או אין, פירושו לקבל את התקפותה של תשובה שלישית, התשובה הספקנית. זאת אומרת, מראש הצבת השאלה מניחה שהתשובה תינתן על בסיס האפשרות להטיל ספק. שזה מה שהוא מתאר אותו כסוג של יוהרה. זאת אומרת, שוב, זה לא בכך אומר, זה לא נכון להיות במקום הזה. אבל כאילו, פנומנולוגיה של אדם, האם הוא מונח במקום בטוח ומטיל ספק, כמו החדר שהוא דיבר קודם, או שהוא מונח באיזשהו, כאילו איזו ראשוניות של חוויה שהיא לא עכשיו להטיל ספק בקיומה. וזה עכשיו אני אומר, זה נראה לי ממש רוזנצוויג, כאילו מילה במילה. קודם כל כשאומר, אתה הולך על הדעת כי השם אלוהים, הוא אומר, אתה הושמת במצב שאתה לא יכול להגיד אחרת, ולא שאתה עכשיו ישבת ויוכיחו לך. קרה לך משהו. זה בסוף כאילו אני חושב המקום שאליו גם הוא חותר. זאת אומרת, עכשיו קרה משהו והשאלה היא מה זה הדבר הזה שקרה. אני לא יכול להגיד, לא קרה כלום. יכול, אבל זה יהיה סוג של התכחשות, זה לא יהיה אופציה. זה לא אופציה שקולה. כן, שאלה שלא ניתן להשיב אליה אלה בחיוב. שאלה מי ברא אלה, שאלה של פליאה. זאת אומרת, השאלות, כמו שרוזנצוויג אומר, לא באות מהמקום ששואל שאלות מעצמו, אלא מאיזושהי התקלות. שוב, בסופו של דבר, כשאתה לא בהתקלות, והוא יגיד את זה בהמשך, כשאתה לא בתוך המצב הזה, אז באמת אתה זה לא מדגיש לך. כן, ולכן הוא גם מדגיש בהמשך את הזמן. זה עניין של זמנים, יש זמנים שזה קורה, זמנים שזה לא קורה, זה לא תיאורטיות, הם לא בהקשר של זמן. לכן יש זמנים שהמילים חסרות משמעות, ואז אי אפשר להתפעל מנחה. כמו שצריך, סיבות אחרות, אבל במקום הזה אני מרגיש שהוא משחרר את זה. הוא לא אומר לך מה שאני אומר לך עכשיו הוא נכון, ולכן אתה חייב להיות מסוגל ליישם אותו בכל רגע. אולי היי ואולי, יכול להיות שפעם ב. בוא נראה שנייה, אתה של פרק 10. יש פה פסקה, הוא קצת מתחיל מההתחלה כזה. הזכרתי שיעור שעבר שבונדי בספר שלו, הוא מתחיל מפרק 10, כי הוא אומר, כל הפרקים שלפני מנסים ללמוד את האישי תודעה, וכל כך רחוקה מהתודעה שלנו, ואמרתי שהוא מאוד מקסים, אז בוא נתחיל מכאן שהוא מתאר את זה כאילו מבחוץ. כאילו בזמן כאן יש פה התחלה חדשה, הוא אומר, יש לאידיאלים שלנו משמעות בממלכת תהליכי הטבע. האין הטוב השאיפה לאמת אלא בדיה של הרוח שאין לה מקבילה במציאות. היכן תקפים ערכי הרוח, האם בחייו הפנימיים של האדם? אך הרוח זרה לנפש, סב כגון ואהבת לאחר כמוך, אינו מוצא את מקומו הטבעי בעצמיותו של אדם. אנו חולקים בדידות איומה. יום הולך ויום בא, ושאלה אחת עולה נואשות בליבנו, הבודדים אנו בערבות עצמיותנו. אז כאילו, התחלה מחדש כזאת, אתם שאלות מאוד דרמטיות, שבגדול אני חושב בהייתי מנסח שהשאלה פה זה הפייחס בין פנים לחוץ. זאת אומרת, זה שאני חווה את ערכי הרוח באופן פנימי, אבל יש להם איזושהי תביעה להיות אובייקטיביים, אני לא רואה אותם בעולם. מה אתה משתעשע איתם?
שכאילו, זה כאילו פסקה מלאט באטו, זה דבר אומר,
כן.
בעצם זה פנים וחוץ.
זה הדרך שלי להרחיק אותו ממני, לא לשאול אותי אם אני מזהה איתה או לא. לא, אני מרגיש שזה הדרך שלי לצאת מהסגנון אל האמירה, ואז לראות איפה היא כן עובדת לי. נכון, בפסקאות האלה אני מזהה עם תחושת הקושי. אבל השאלה היא עדיין שאלה, אני קשה לי לנסח את הקפה, אני חושב שאי אפשר לנסח את זה באופן אחר. בכל אופן, בואו נתקדם שנייה, אני אנסה לסכם דרך הפרק הזה. יש פה אמירות לגבי המדע, לגבי המושגים שלנו, שיש בהם משהו סתום, כמו ערך, עובדה וטוב, קל וחומר, המושג הזה של האלוהים, הוא מדבר על אי התאמה בין התודעה לבין הטבע, ואז הוא מתחיל לדבר על הממד הזה של אין להביע או במילים. פה קראנו את זה קצת קודם, את הפסקאות האלה, על התחושה של הדברים שכובשים אותך. רגע, שאלות של המשמעות. כן, פה נמצא העניין של השעון. סליחה, אני חשבתי שזה בשבוע, אבל כן, זה נמצא כאן. עניין השעון, דווקא דוגמה טובה, תראו בעמוד 86, שזה נמצא בעמודים האלה. הוא מביא את הראיה מהשעון, שהיא לכאורה די דומה למה שהוא אומר. נכון? כי אני מסתכל על העולם והוא זורק אותי על מעולם. מצאתי שעון, בטוח שיש לו יוצר וכו'. יש שען בעולם. ואז יש לו כמה שאלות. דבר ראשון, הוא אומר ב-86 שהיקום והשעון מוצגים כישות מובחנת עצמאית מוחלטת. הטבע הוא דבר בפני עצמו, שלם, בלתי תלוי, והבעיה זה הסיבה שלו ולא עצם קיומו. עברו של היקום ולא ההווה שלו.
זה ביקורת.
זה ביקורת, כן, זה הבחנה. אז זאת אומרת, חסרונה הגדול תפיסה זו נעוד בכך שהיא רואה הן את השעון, הן את מכלול המציאות כמובנים מאליהם. ושאלת השאלות אינה רק כיצד יתבע העולם, אלא גם כיצד הוא ישנו. כן, אני לא שואל רק על המקור.
כן.
יתרה מזה, הבעיה כפי שהיא נוסחת כאן נוגעת לא רק לשאלה הגוף, אלא גם לפעולה של שאילת השאלה. קיומו של השעון לא יכול לשמש בגלל הפתיחה, שאחרי המצב לשעון מרכיב אותו, האם השעון עצמו אינו תעלומה, האם הפעולה שבאמתה נתפס לשעון, זה כאילו מה שתיארתי במצב כאילו לך תמיד מעבר לידיעה, מה שמעבר לה. והשאלה זה לא שאני עכשיו יש לי משהו שאני לא הבנתי, אלא בכלל על שאלת ההבנה. אבל המשך הוא מנסח את זה יותר חד. חשיבותה של הבעיה הטלולוגית מוצא בכך שמספקת פתרון לבעיה העיונית, חולשתה שאינה נותנת מענה לבעיה הדתית. כן, זה בכלל מוסף על הציף מבחינת הדבר הזה. למה? הבעיה העיונית נובעת מחיפושיהם של אלה שבטוחים שהם יודעים שביקום יש סדר. כן, אני יודע שיש סדר, ואז אני שואל מה המסקנה. בעיה דתית מתעוררת מתוך תדהמתם של אלה שיודעים שאין הם יודעים דבר. מחשבה העיונית מבקשת להסביר את מה שאנו יודעים. מחשבה דתית מבקשת דרך שבאמצעותה תוכל להסביר את העלום. כן, אני מתחיל עם משהו לא ידוע, ואני לא אומר, אוקיי, אז בוא נסגור את הפער שחסר לי. כן, אני רואה את העולם הנקודה מסוימת, ועוד אני מניח שאני יכול לדעת גם את מה שמעבר לדרך הסקת מסקנות. יכול לזהות את השען, לפחות לדעת שהוא קיים. הוא אומר, הפוך, אני חווה את העולם כמשהו סתום, לכן הדרך שלי להתמודד עם זה לא תהיה להציג עוד אידיאל, אלא לפתוח אופן אחר של התייחסות, שהוא יאפשר כאילו להחזיק את המקום הזה, ולא יהיה שאלה ותשובה, אלא מה שינסח עוד מעט כשאלה שמופנית אלינו. נקרא פה עוד כמה משפטים. אם אנו רואים בעולם דבר מובן מאליו, כל שנותר להסביר את סיבתו. אם העולם הוא מסתורין, הבעיה הבוערת ביותר היא מה משמעותו ומה הוא מציין, שזה כבר, שוב, הסתפלות אחרת לחלוטין. אין בעולם תשובה לפליאה האולטימטיבית של האדם עומד נוכח העולם. אי אפשר לענות על השאלה מי ברא אלה בהצבעה על כוח או סיבה, כן, השאלה בעירה עומדת מי ברא את הכוח ואת הסיבה, כן, זה נהיה שרשרת אינסופית. אין דבר בעולם שראוי לשם אלוהים. העולם הוא מסתורין, שאלה ולא תשובה. רק מושג הגדול מהעולם, שאינו שהוא לא מניסיון ולא מספקולציה, ראוי להתקשר אל הבעיה הדתית. לא המושג של עיצוב, כן, המסתורין של הבריאה, ולא המושג של עיצוב. אלוהים העומד מעל המסתורין ולא מעצב ומוח עליון. אלוהים שנותן משמעות לעולם של כאן ועכשיו ועצם קיומו, אלה התשובות העולמות את הבעיה הדתית. אז כאילו, פה הוא מחדד משמש יפה, וזה שבסוף השאלה, סוג החשיבה הזו נראה דומה למה שהוא עושה, אבל בסוף מה שחשוב זה האופן שבו אתה שואל את השאלות, זה איזה סוג של תשובות אתה מחפש. זה אנשי מתחדד ובזה נסיים, כי זה קריטי ל... כן. טוב.
אני חושב שאתה מבין גם על השאלה. אני חושב שאתה מבין גם על השאלה. אוקיי. כי מה הוא אומר, איך אתה מתפלל מהשעון? השאלה פה עכשיו, כאילו, מה ש... למה זה חידד לי? כי אישה גם כן אומר, כן, אני לא שואל שאת המקור, כאילו, כן? אבל מה אישה יגיד? אני מסתכל על השעון הזה, איזה שעון דפוק, כן? כאילו, זה יהיה המבט שלו. ולעומת זאת, הוא מסתכל על השעון, כאילו, וואו. וואו, כאילו.
לא, אני חושב שהוואו שלו לא קשור לשאלה האם הוא טוב או דפוק. זה נכון שהוא לא התמקד בדפוק, אבל בסוף אני חושב הקליעה שלו היא לא קשורה לזה שהוא עובד טוב. אלא היא נמצאת כאילו ברובד שלפני, אני חושב זה נכון, זה שונה מה שיש עושה ממקום אחר, יש לו את ההבחנה הזאת שהוא עושה בהתחלה של הספר השני על ידי המודוס ה...
זה מוצאים על הפגן, עם איזה שאלות אתה שואל, האם אתה שואל על הישות של הדבר או שאתה שואל על מוקד הדפוק,
לא איך מה שההבחנה שלו שם, השאלה מסביר זה שאלה יהודית. אבל
זה לא,
זה הבחנה אחרת.
אם הוא עוד מזוי כרקן, שומר גם
משהו. אבל שוב, אני חושב שבסוף העניין שלו זה לא שהשעון עובד טוב או לא עובד טוב. השאלה של הפליאה היא בסיסית יותר. כאילו, שאלה בעצם עצם הקיום של הדברים. יכול להיות שגם השאלה הזאת יש לה כל מיני אלטרנטיבות. אבל לא בטוח זה כל כך שונה מהבחינה הזאת. כאילו, שאלה גם אתה עושה עם התודעה של העולם כן, הבירה הדולקת, שהוא מכיר פה כמה פעמים, שגם מי שעשה את כל ההבחנות לגבי איך קוראים אותה, זה לא בהכרח כאילו ישנה את התמונה. שאלה בסוף מה אני עושה, גם אם אני רואה את העולם כקאוט, מה זה עושה, איפה אני מגיב לשאלה. שזה, אני חושב, אבל דווקא כאן, איך שהוא יתאר את זה עכשיו, זה דווקא כן מתקשר את דברים, גם רוב הדברים, גם שבהקשר הזה ששאלה שמוכנות אלינו. תראו, בסוף של 87, זה מבחינתי המיצוי של כל מה שעושה עד עכשיו. הבדל מהותי נוסף בין שאלת אלוהים שעולה מתוך עיון ספקולטיבי לשאלת אלוהים בתחום הדת. השאלה הראשונה היא על אלוהים, השאלה השנייה היא מעט אלוהים. הראשונה מבקשת מענה לשאלה אם קיים אלוהים מה טבעו, השנייה כרוכה בתשובתנו האישית לשאלה המופנית אלינו באמצעות העובדות וההתרחשויות בעולם ובחווייתנו. שלא כשאלות שהמדע שואל שנוכל להשאיר בידי אחרים, השאלה היסודית אינה נותנת לנו מנוח. כל אחד ואחד נקרא לענות עליה. פה אני מרגיש כאילו הוא עושה את הטוויסט מי לתאר את החוויות שלי, פנומנולוגי, נגיד החוויה הזאת עצמה נחוות כשאלה שמישהו מפנה אליי. לכן אני עכשיו עומד פה מול מישהו. זה גם מדומה מאוד ללוינס, זה שאומר אני מנתח את הפנומנולוגיה של התודעה שלי ואז אני פוגש פה מישהו אחר. יש משהו קורא טרנסצנדנטיות אימננטית. לחשיבה הספקולטיבית העולם הוא חידה, לחשיבה הדתית העולם הוא אתגר. הראשונה מבקשת למצוא תשובה לסיבת ההוויה, השנייה שאלה, תשובה לשאלה מה נדרש מאיתנו. חשיבה אינה תופעה מבודדת, משפיעה על חייו של האדם, מושפעת מידיעותיו, רגשותיו, ערכיו. בהמשך הוא אומר, מה שנתון לנו בחשיבה הדתית אינו היפותזה כלשהי, אלא סגר ופליאה מסתורים ואתגר. איננו מעלים את משמעות האל מתוך אוב הלא כלום. איננו עומדים מול ריקר, מול סגר, פליאה מסתורים ואתגר. אם אין יראת אלוהים, אין עניין באלוהים. רק ברגעי יראה חשים לנו שהאלוהים הוא נושא הטובה הידי חסות. ברגעים של אדישות או של גבהות הלב יכול אלוהים להתפס כמושג, אך לא כמושא לדאגה. רק מושא לדאגה יכול לעורר את המחשבה הדתית. שוב, מבחנה חדה גם...
הוא כן מתקרב לנוירולוגיה, כאילו...
מה, בגלל המונח הזה של הדאגה?
שכאילו, על הכל, מה מעורר את המחשבה הזאת, כאילו... זה משהו...
זה לא מה?
זה
נכון, לא, אני גם מאוד מרגיש פה את רוזנצוויג במובן שהטענה שהחשיבה היא מגיבה למציאות, היא לא מתרחשת במעגל סגור. וגם מה שאומר פה במשפט הבא, הדת היא תולדה של מה שהאדם עושה בפליאתו האחרונה, ברגעי העירה בתחושת המצטורים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד קודם, שהעולם הדתי יושב, נתפס כסוג של מענה לחוויות מסוימות. ומה שהוא אומר בעמוד הבא, לא הרגשת המסתורין של החיים ולא תחושת העירה עם שורשה של הדף, כי עם השאלה מה עליי לעשות. כן, פה זה טוויסט, כאילו זה מעבר לתאר את החוויה ואני נשאר פסיבי. זה שיש משהו שהופך להיות מטריד אותי. זאת אומרת, זה לא חוויתי נחמד, הלכתי הלאה, אלא יש פה משהו שהוא נתפס כשאלה. זאת אומרת, הוא דורש ממני איזשהו מענה. אבל שוב, לא שאלה במובן של ידע, בגלל שהידע לא יענה על סוג כזה של שאלה. מה עליי לעשות? מתחילים להגות באלוהים רק לאחר שעבדה לנו היכולת להשתומם, לפחד ולעמוד על אומי יראה. פליאתנו, פליאת ירושה מתח אינסופי שבאנו מזועזעים מחוסר השלמות של יראתנו. בעמוד 89 כבר. לא הסקרנות האינטלקטואלית מחוללת את הדת, אלא העובדה והחוויה שנדרש מאיתנו דבר מה. כל שניתר בידינו הוא הבחירה, להיעתר או לסרב. עם זאת, ככל שנקשיב רב קשב, יוסרו מעלינו ההירות וגסות הלב, שהן לבד מתירות לנו לסרב. פה הוא מתעקש, לא מוכן לוותר. כן, לא מוכן להשאיר לך את האופציה הפתוחה. אם אתה מסרב, זה כנראה בגלל שאתה יהיר, מה?
הוא ממש יהיה שדיכוטומיה. מה?
שאתה יכול לסרב?
להיעתר או לסרב.
לא יודע בדיוק מה שהתכוונתי קודם לגבי הדיכוטומיה. אבל... שוב, יכול להיות שאני נעתר ברגעים מסוימים, ובשאר הזמן אני, או שאני ממשיך ומדבר על הנאמנות, על האירוע. ותראו את הפסקה האחרונה, אם היראה נדירה, אם הפליאה מתה, אם תחושת המסתורים פסה מן העולם, אז אין קיום לשאלה, כיצד לנהוג עם היראה, הפליאה והמסתורים. משום כך, אין האדם מרגיש שמופנית אליו שאלה. קל להדחיק את ההכרה שמופנית עליהם לשאלה, שכן אין יהיה להד של רמז זעיר וחרישי, אך לא לעולם תחשה השאלה, יום יביא והרמז זעיר יהפך לרוח שערה עושה דברו. לא נוכל להתקיים, לא נדע מה נדרש מאיתנו, וכו'. בסוף יש לו אמונה בזה, הוא בהמשך מצטט הבעל שם טוב, שאומר שיש בת קול מארץ עיניים, שהיא נאמרת כל יום. בסוף הוא כן אומר, גם אם כרגע אני מדבר עם אנשים שאין להם מושג על מה אני מדבר, תחושת הממשות שלו זה לגבי מה שמתואר במקרא, ואחרי זה בחסידות. וזה אומר כאילו בסוף הדבר, גם אם האופציה כרגע חסומה, היא עדיין קיימת מאחורי איזה פרגות. זה חלק אני מרגיש מהחידוש, ולשמרים אומרים, אני מרגיש שהנטייה שלי היא באמת לעשות איזה אובייקטיביזציה של המצב הקיים. אני אגיד, אוקיי, זה המצב. וזה היה כאילו הזכרת כבר שרבצלת מהבחינה הזאת הוא עוזר לי, כי הוא באמת מתאר סיפור של הסתר פנים כמצב נתון, לעבוד עם זה. פה אני מרגיש כאילו בסוף יש איזו תביעה שזה לא קל מבחינתי להגיד זה הכל הזיות, וזה גם לא קל כאילו לוותר עליה כאופציה. אני לא יודע אם אני יכול ללכת עליה, כי האלטרנטיבה מההתחלה ועד הסוף. אבל היא כן כאילו משפיעה על איך אתה מנסח את המצב שלך. האם אתה כרגע במצב של יהירות, זה יכול להיות פשוט, ולא כביקורת מוסרית, כי מצב נתון. כאילו אם אתה חי בעולם כמישהו שלא מופנית כלפיו שאלה, שהוא לא נטבע, אלא הוא... או נצבע באופנים אחרים, נגיד, מהאופנים שמתאר כאן, סוג אחר של צביעה.
אתה מרגיש שהוא מוסיף כאילו על גבי לבינס במובן הזה?
מה זה אומר להוסיף?
זאת אומרת, כאילו, גם לבינס מתאר צביעה עם מהפנים של אחר, עם מהטקסט.
אני מרגיש שזו צביעה שונה מאוד, זה לא שהוא הוסיף. מראש הצביעה היא שונה לחלוטין, האופן שבו הוא חווה אותה. המבנה הוא דומה, וזה ששניהם, כמו שאמרתי, מתחילים באיזו פנולוגיה, ואז נכנס פה איזה אפירות. אבל זה ממש, זה אלוהים אחר, וזה אדם אחר, וזה שהטבע נכנס פה זה לא במקרה. כאילו, אצל לבינת הטבע לא יכול להיכנס בהגדרה, אלא שהוא באמת עובד אחר, אתם מבחינים אותו. ופה זה לא ככה, שזה גם בני אדם יעבדו אחרת.
מה?
המוסר שלו יושב על דברים אחרים. זה לא אחר. כאילו, זה לא החירות של לבינה. אולי אצל ברמת, כשנדבר על אלוהים, אפילו שם הוא לא אומר זה החירות, אלא הוא אומר, בסוף יש לי ברית איתו, אני יכול לתבוע ממני תביעות מוסריות. אני יכול להגיד, לשופט חדר, יש לו בעיה פה את המקום הזה שהוא אומר, שוב לא זוכר אם זה לפני או אחרי, שהשאלה היוונית הייתה למה העולם קיים או משהו כזה, והשאלה היא, זה השופט כל הארץ ויעשה משפט. זאת אומרת, אני יודע מה, איך הדברים אמורים להתנהל, אני לא עומד מסתורים סתור. זה מאוד שונה, אני חושב, מהבחינה הזאת, ולכן זה גם יכול להתבטא במקומות אחרים. שוב, אני מראה שבסוף השאלה זה השאלה של החילון, ובזה אני אומר גם חסידית איתאי, הזכרתי שבוע שעבר את חזיב דאי, שאומרת שהחסידות היא תגובה למודרן, וזה שהיא לא מוכנה לקבל את המודרן. זה אומר לך, לא, יש שאלה עם כל דבר. בסוף כאילו אומר, אם זה יברר לנו את הליטאיות שלנו, זה מעניין, כאילו בסוף, מה זה אומר? בסוף, אנחנו כן מחזיקים את עצמנו כשאלה מעולם של החסידות, זה איזושהי מידה.
הוא
בא מבין מהבחינה חסידית הוא שייך לכולם, הוא גם תאצה של הבעל שם טוב וגם כאילו הוא דרך רוז'ין תאצה של הבעל שם טוב ומצד, אבל מצד אחר הוא למד אצל קוצק, אצל מלמד קוצקאי ויש לו כאן דיבורים על המתח הזה גם קוצק ובל הבעל שם טוב בהקדמה של הספר שלו על קוצק יש לו מין תיאור ביוגרפי כזה על, על הקונפליקט הזה, בכל כל הספר בניסוי את זה אבל זה שאלה, איזה סוג של חסידות יש לנו אם בכלל שאנחנו מתפסים לקצוות לך, זה בגלל שבאמת היא לומדת, זה מעין לנו מה לעשות, כי אנחנו איתנו.
לא,
יש דברים
שכן
מתחבורים למציאות
של
הסיבות. אזורים? מה? שלנו? או בעולם?
שלנו. מה שיש? שבחרו שכמה מקומות אתה כן יכול להגיד להם שהם יותר מקובלים למיינסטרים.
מה, מה אתה מתכוון למשל?
גם לא חסידות, הם כאילו רואים עצמם כן, אתה יכול, בוא נאמר, אתה דיברת על זה שאנחנו יותר בקצוות, אז אתה מדבר על הצדות או מנסמן או חבאדים, כאילו, ואתה לא תראה את רוג'ר בן שם טוב נגיד, או רוג'ר מגיד, או כל מיני, לא יודע, מה הוא השם יש.
לא יראה מה זאת אומרת, לא יראה פה אתה מתכוון?
כן, אבל כאילו יש מקומות שכן כאילו, אבל יש לך תפוס מקום
אני בסוף אני שואל את עצמי האם באמת, באמת הרבה אלה שאנחנו לומדים הם באמת כאלה, שאנחנו לומדים אותם מפרספקטיבה מסוימת, שהוא לא רחב ביקורת, אבל מצד המיקום שלנו ביחס אליהם, גם זה בסדר, אז יש לו כל מיני דברים שהם לא בהכרח הקצוות. יותר מיינסטרים חסידים, נורא כפי
שאולי
יותר פשוטה.
מדלגים
כזה. נכון. בסדר, שוב, זה לגיטימי, בסוף זה עניין של שהוא קורא בהתחלה, ידיעה עצמית רדיקלית. זה התכלית של העניין. אבל שוב, אני אומר, מבחינתי זה לא רק זה, בהרגשה שלי הוא כן כאילו מציב איזשהו אופק. יכול להיות שהוא לא מספיק כדי להחזיק את כל העולם הדתי, זה משהו בורש מאיתנו, ולכן יכול להיות שאני לא יכול להחזיק את זה כעמוד יחיד. אבל שוב, גם צריך לזכור שבסוף כל החלק הזה הוא כולו לא דיבר על עם ישראל ולא על התורה עדיין, הוא מגיע לזה בחלק השני. אז זה סוג של עמוד אחד של העניין. אבל זה מבורך, שוב, בסוף גם אנחנו נאבקים אותו,
זה
מבורך
דברים.
בספר הזה לא, ויש לו כל מיני מה הלכים העניין של ארץ ישראל, לא? רק תמיד תקופות, אבל בספר הזה מאוד לא. טוב, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם.